מתחדי קרן עשו בשנים האחרונות הסבה מקצועית מעולם האגדות והמיתולוגיה לעולם ההייטק. תעשיית ההייטק הישראלית מייצרת עוד ועוד חברות שזוכות לשווי של מיליארד דולר ומעלה, ועושות עדכון גרסה על הענף כולו. דוקטור עדי פוקס, ראש התוכנית להנדסה וניהול באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, מסביר לנו כיצד תעשיית ההייטק הישראלית התבגרה, מדוע דור חדש של חברות מצריך דור חדש של מהנדסים, שגם יודעים לנהל את התהליכים, ומדוע דווקא עכשיו, בניגוד לתפיסה, האקדמיה חשובה מתמיד.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום עדי.
שלום גם לך.
אז בואו נתחיל מהדרמה של עולם ההייטק.
אז אני רוצה פה לחדד, זה הקטע המדהים, שזה לא רק בעולם ההייטק. אנחנו מדברים על ההייטק, מדטק, פינטק, אגרוטק, היום כבר בענייני החקלאות אתה כבר לא יכול להסתכל על מערכים קטנים. עכשיו, למה זה מגיע לחדי קרן? למה הגידול הזה ולמה אנחנו רואים את השינויים האלה בשוק? כי עברנו למערכות גלובליות.
אז בוא נסביר רק מה זה חד קרן, למי שלא יודע, חד קרן או יוניקורן, חברה שהשווי שלה
עולה על 1 מיליארד דולר,
לפי ההשקעות בה, או לפי המחיר המניה שלה. היא לא בהכרח יש לה מיליארד דולר.
בדרך כלל לחברות כאלה גם אין מיליארד דולר, וגם ההכנסות שלהן הן רחוקות משם. הן עובדות על תחזיות, והשווי לא הולך ויורד, השווי דווקא הולך ועולה, כי חברות ענק היום, חברת ענק, בוא ניקח חברות ג'ונסון אנד ג'ונסון, פיליפס מדיקל, אינטל, יש בעיה לחברת ענק לעשות מנועי צמיחה.
מה שבמשל זה הספינה הגדולה שקשה לשנות את הנתיב שלה,
אמת.
קשה להזיז אותה.
אמת, ולכן היא הרבה פעמים צריכה גוררת. הגוררת האלה זה היוניקורנים. כשאתה מדבר היום על שווי, מייקרוסופט בשווי של כמעט, קצת מעל 2 טריליון דולר, 2,000 מיליארד דולר, שווי של מדינות לא מגיע לדברים האלה. אמזון, אינטל, יש לך חברות היום שמודעות לזה שיש להם בעיה בנושא הזה, ואחת השיטות והכלים שהם עשו זה לחפש חברות שמצאו פתרון שוק שמאפשרות להם את הגוררת שתעזור להם לשינוי הכיוון. אינטל דרך אגב זה מאוד מובהק, אינטל נרדמה בשמירה, ולא
פיצחו. אפל התחילו לייצר מעבדים והסלולר השתלט.
AMD, NVIDIA. מה שקרה זה נורא מצחיק, אינטל סייעו בעבר לאנווידיה לפתח כרטיסים גרפיים, אבל מסתבר שהכרטיסים הגרפיים מכילים גם צ'יפים שיכולים להפעיל מחשב, אז היום אנווידיה מתחרה ישירה באינטל, ואינטל פשוט ממש אחרו רכבת, והם מנסים להשתלט יותר ויותר על התעשיות, הם יצאו מזה, זה ענק גדול.
אז כשאתה אומר גוררת, אתה לא מתכוון שחברה כמו אינטל תרכוש יוניקורן, אלא תיבהל מיוניקורן.
לא, תשקיע ביוניקורן.
תשקיע.
תשקיע, היא תהיה שותפה, ותשתמש בכלים שלו. הם לא כל כך מהר רוצים לקנות את היוניקורנים, כי הרבה מהם, זה הערכות שווי, זה עדיין לא הכנסות. יוניקורן יכול להיות עם הכנסה של 18 מיליון דולר בשנה, אבל כשאתה עושה מכפיל של 20, מכפיל של 30, לפי מה שקורה, זה נקרא הכפלה. פי כמה, אני מעריך שבתוך כמה שנים אתה תגיע, אז שווה להם לרכוש אותו במספרים האלה. במתק זה נפוץ. בחקלאות זה נפוץ בצורה מטורפת, האגרוטק, במיוחד עם ערי ענק שצומחות בעולם, ומעבר לזה, נוצר מצב שהמנהלים של העידן הקודם כבר לא מסוגלים לשלוט במערכים האלה בלי לימוד מתאים. אם אני אמשיל את זה, אני אשאל כל אחד פה, לפני 2 עשורים, שישאל את ההורים, שישאל את מי שהוא רוצה, כדי לחפש מישהו שמייצר מוצר שהוא צריך, היה צריך לשאול מומחים, היה צריך לחפש, היה צריך למצוא באזור, השתמשנו במשרד החוץ שיאתר לנו בחול. היום כבר, אתה רושם בגוגל את החיפוש, אתה רושם בבינג את החיפוש. דרך אגב, בישראל, ישראל היא בועה מיוחדת, בישראל גוגל שולט ב-90 ומשהו אחוז ממנועי החיפוש, בארצות הברית גוגל משמעותית פחות. יש לנו את בינג, יש לנו עוד כמה מנועים, קרולרים, וקרולר זה מערכת חיפוש שמחפשת על כמה מנועים בבת אחת, היא הרבה יותר יעילה. אז היום אני אשאל אותך, אם אתה רוצה למצוא משהו ואתה רושם אותו בגוגל, כמה תוצאות תקבל?
כמה מיליונים, בדיוק. כמה מאות, עשרות מיליונים.
שינה את התפקיד שלך. התפקיד שלך כבר לא למצוא. התפקיד שלך זה כבר לסנן, ולמצוא את הטוב ביותר, ולמצוא את המשמעות של השיתופי פעולה. וזה אחד מהשינויים הגדולים של המנהלים.
עכשיו, כשאומר שמנהל צריך ללמוד,
מה השתנה בעולם? יש מנהלים שצומחים בשוק העסקי, אבל שוק עסקי הוא בסך הכל נדבך אחד בתוך תהליכי חברות. במייקרוסופט יש מנהלים שהם פרופר עסקים, עוסקים בתחום השיווקי, עוסקים בתחום הניהול כוח האדם, אלה מנהל עסקים טהור, זה התשובה שלהם לצורך. לעומתם, אנחנו מסתכלים היום גם על כאלה שעוסקים בטכנולוגיה, יש לך עוד ערוצים. בטכנולוגיה בשביל זה צריך מהנדסים, כי מהנדס זה סוג חשיבה מסוים, מהנדס מפתח את האלגוריתמיקה, מהנדס מפתח את התהליכים עצמם, שבאמצעותם אנחנו מגיעים לפתרונות. עכשיו, כשמהנדס רוצה להתקדם, יש לו פתוחים בפניו שני ערוצים. או קידום ניהולי, וחלקם באמת הולכים למנהל עסקים ונוטשים את ההנדסה. אני מדגיש את הקטע הזה שהרבה מאוד מנהלים, וזה אחד התופעות שמייקרוסופט נלחמת בו בצורה מאוד יפה, שפיליקס מדיקל נלחמת בו בצורה מאוד יפה, כי מהנדסים הם מבזבזים אותם אחרי 5-6 שנים, המהנדס הזה, כשהוא כבר יודע כל כך הרבה, מתקדם לתפקיד ניהולי, והוא כבר לא...
העיקרון הפיטרי הידוע בכל מקום הזה, הוא עובד גם פה.
לא, מעבר לעיקרון הפיטרי, הוא עבר לניהול, נניח המהנדס רצה להתקדם, ונפתח לו ערוץ לנהל מערך שיווקי. עכשיו הוא התקדם, כי הוא ניהל. אז עכשיו את כל הידע ההנדסי שהוא צבר במהלך החמש שנים, הוא כבר לא משתמש. כלומר, אני מבזבז ידע שהוא למד אצלי, ומעביר אותו למסלול ניהולי.
וזה בלתי נמנע כי... אתה נמנע. לא יכול לסרב להצעה כזאת להתקדם, או שהכסף מדבר, מה הסיפור שם?
אז זהו.
אם אתה מהנדס ואתה נהנה לעשות את זה, אל תהיה מנהל.
התשובה היא שהם תסתכל היום ברוב החברות בארץ ובעולם השתנה כבר, שהתגמול למנהל הוא משמעותית יותר גבוה ממהנדס.
ואולי זו הטעות?
ולכן מייקרוסופט הלכו ושינו את כל המגמה ואת כל הגישה, לדוגמה, פיליפס מדיקל, אינטל, יש קידום מקצועי ניהולי, ויש קידום מקצועי טכנולוגי. לפעמים אתה ראש קבוצת טכנולוגיה, שכפופים לך המון אנשים, אבל הם כפופים מקצועית טכנולוגית. ואז נוצר מצב שלפעמים יש, ואני מכיר אישית כמה וכמה במייקרוסופט, שמרוויחים כפול מהבוס שלהם.
זה משהו שברמה הניהולית הוא עובד? זאת אומרת, אני אומר לך מה לעשות, אבל אתה מרוויח יותר ממני, ושנינו יודעים את זה בגדול.
אתה חי מערכת כזאת בישראל הרבה זמן. נגד בכיר שכפוף לסגן. הסגן מרוויח בערך שליש מהנגד הבכיר, ועדיין הוא אחראי על כל המערכת. כולנו חיים בתוך המסגרת הזאת.
אבל בחיית יחסי הכוחות, זה שמרוויח יותר, חושב שהוא חשוב יותר, שיש לו יותר כוח פוליטי בתוך המערכת?
כשאתה מגדיר את הגבולות, אז זה לא קורה. הנגד או המהנדס הטכנולוגי, ראש קבוצה, יודע שהגבולות שלו הם להקים את הטכנולוגיה, יודע שהגבולות שלו להגדיר מה הטכנולוגיה תעשה. ואת הכלים האלה, דרך אגב, זה מה שאנחנו מנסים להקנות. זה השינוי, גם האקדמיה שינתה פה את הדגש.
המהנדס יודע שיש לו יותר ביקוש בשוק, שהוא יכול למצוא עבודה אחרת, שהוא יכול להיחטף על ידי חברה אחרת.
לגמרי.
ואילו המנהל, הוא מנהל.
גם יכול לחטף, קודם כל...
אם הוא מנהל ממש טוב, הוא יכול לחטף, אבל מהנדסים גם את הבינוניים לוקחים.
כן, יש מחסור ענק, ענק, מחסור מטורף בשוק, אבל יש פה דגש מאוד יפה. השוק לא מוותר, במיוחד שוק ההייטק. שוק ההייטק פשוט לא מוכן להתפשר על מהנדסים לא טובים, או על גורמים לא טובים. אז הוא מוכן לטפח מישהו שהוא בינוני ויש לו פוטנציאל, הוא מוכן לטפח אותו. ואנחנו רואים את זה בכל המקומות בשוק.
עד עכשיו דיברנו על המהנדסים והתפקיד שלהם. אבל אם אני מנהל בחברה טכנולוגית, אני בהכרח חייב לדעת הנדסה, או ממש להיות מהנדס בעצמי?
לדבר הנדסה.
לדבר.
עכשיו מגיעים אלינו מנהלים, שבאים ואומרים, קיבלנו מינוי מאוד בכיר, ואנחנו, קשה לנו עם השפה שמדברים איתנו המהנדסים. כשמהנדס מדבר על נושאים מתורת החוזק, כשמהנדס מדבר על מערכים של נקודות שבירה, כשמדבר, אני אתן דוגמה פשוטה, היום כשאתה נוסע על כביש, כביש, אתה מבין מה המשמעות של סלילת כביש היום? מודרני?
לא.
סלילת כביש היום מודרני מורכבת...
תשתיות?
שמונה שכבות תשתית, בתוכה מערכות מידע למדידות ובקרה. אם בעבר סלילת כביש עלה בסביבות מאות אלפי שקלים, היום כל קילומטר כביש... מדבר על מעל ל-8 מיליון שח. והסיבות, כי כל המערכים השתנו. עכשיו, אני מדבר עם מנהלים, ואתמול דיברתי, מנהל ראש אגף במשרד התחבורה. הוא אומר לי בצורה ברורה, שאחד הדברים שגם מול הקבלנים שלהם, וגם מול אנשי המקצוע, המהנדסים שלהם צריכים לדבר כבר בשפה המתקדמת שמשלבת בין שפה ניהולית לשפה הנדסית, אחרת הם מאבדים את כל החוזק ואת כל היתרונות. ונוצרים מצבים שתמיד צחקתי, ואני אומר לאנשים, איך סוללים כביש במדינת ישראל? עושים אותו נהדר, סוללים את הכל, ואז חופרים באמצע כדי לשים כמה דברים ששכחו, או כמה דברים שמערכת אחרת צריכה לעשות. מהנדס צריך למנוע את זה, זה אלגוריתם, זה החשיבה, כמו שאמרת, להסב את תשומת לב הניהול, איך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר.
אז איזה סוג של לימודים, איזה סוג של השכלה, כדאי למנהל היום לקבל?
אז מנהל צריך להחליט על המסלול שלו. מנהלים שבאים מניהול פרופר, לא הנדסה, המסלול הנכון שלהם, כמו שאמרת, מנהל עסקים, MBA, אני לא רק שאני לא מזלזל, אני חושב שזה אחד התחומים החשובים, כי ניהול נכון יכול להפיל או להרים. ראש ממשלה, לא צריך שפה הנדסית, הוא צריך לידו מהנדס שיתרגם לו את השפה הזאת, שידבר גם ניהולית וגם הנדסית. אבל, זה אמרתי לגבי מי שעוסק בתחומים האלה. מהנדסים, או מנהלים של מהנדסים, שמעוניינים לשלוט ברמות הטכנולוגיות, צריכים לקחת תואר או תארים, שמותאמים לשפה הניהולית הנדסית, וזה השפה החדשה. שפה הניהולית הנדסית כוללת הבנות בתחומי הנדסה, כוללת כלי ניהול הנדסים, שזה משהו אחר, כמו שנגעת, זה כלי ניתוח של ביג דאטה. זה הבנה והצבעה על הנקודות שבהם צריך לשפר וצריך לשמר. זה גם הבנה בניהול, איך אני מתעדף דברים. ומנהלים חושבים שהיום התואר השני כבר פחות נדרש. והרבה מהם מתעוררים בשלבים מאוד מתקדמים, כשחברות מחול אוכלות חברות מישראל.
זה הקלישאה של ישראלים יודעים להקים חברות, אבל לא לנהל אותן.
לגמרי. זה בדיוק שם. זה בדיוק שם. בחול, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. MBA הוא מקצוע שמדפיס כסף. זאת אומרת שבמכללות, לעשות תואר MBA, מביא אותך למקומות מאוד מרכזיים. מקצוע של הנדסה לתואר שני, מדפיס כסף ברמה מקבילה אם לא יותר. מהנדס בתחום מערכות המידע, מהנדס בתחומי ניהול, מבינים שזה מקצוע, למה אמרתי על מייקרוסופט? היום זה מולטי דיסציפלינרי, וזה הראייה בעולם. בישראל מתחילים לכוון את התהליך הזה, אני מאוד מקווה שהוא יצמח, כי התואר הראשון מקנה יכולות בסיסיות, התואר השני מקנה יכולות מאוד ממוקדות בתחומי הניהול ובתחומי ההבנה, ושים לב, אני לא דיברתי רק על תואר שני בהנדסה. נכון, אני בא מהנדסה, נכון, אני נמצא במכללה הנדסית, ואני חושב אבל במקביל, ה-MBA הוא סופר חשוב, מנהל עסקים הוא סופר חשוב, אבל מהנדסים או מנהלים שנוגעים בתחומי ההנדסה, הוא לא מספיק טוב להם, כי חסרה להם השפה הטכנולוגית, ושם זה כשל שוק שיש לנו. אני מדבר עם, דיברתי עם מנהלים בכירים באלביט, או בתעשייה אווירית, או בפיליפס שהייתי לפני כמה שבועות, הם באים ואומרים שהיום התובנות הם שזה לא מספיק, התואר השני במנהל עסקים או ב-MBA הוא טוב לאזורים מסוימים בחברה, במקומות אחרים הוא פוגע בחברה ואת זה צריך לשנות.
וכמי שעומד בראש התוכנית להנדסה וניהול, בעצם אתה מסתכל על העולם הזה באקדמיה ואתה רואה תוכניות MBA משלבות לתוכן את הנושא של הנדסה, זאת אומרת, הם מבינים שצריך
מתחיל.
לשדרג.
אכן. קודם כל, אחד הדברים שתמיד האמירה הברורה, זה שאקדמיה לא זזה, אתה אומר, אקדמיה קפואה. זה איזושהי אמירה שהיא פחות נכונה בתקופה האחרונה. אקדמיה השכילה להבין שאם היא לא תזוז, אז אין צורך בכלל בשירותים שלה. אני שומע אנשים, אני אלמד לבד דרך גוגל, אני אקנה קורסים מקוונים, אז אני יכול לספר לך לדוגמה שאנחנו היום באפקה, אחד הדברים החזקים ביותר שאנחנו עושים, עשינו סקר מול מנהלים בשוק, לא תגיד לי אקדמי, מול מנכלים, מול גופים ענקיים וכן גם מול האקדמיה, מה הצרכים של המנהלים והמהנדסים בדמות המהנדס והמנהל. עכשיו זה לא רק, שים לב, זה לא רק בבית ספר שאני נמצא בו, בתעשייה וניהול, בחשמל, בכל תחומי הנדסה, והגענו ל-13 מיומנויות שאותם אנחנו חושבים שכל אחד מהם צריך ללמוד. אנחנו ממפים אותם ומוודאים, ובגלל זה צריך את התואר, כי התואר הוא מובנה. כשאני בניתי את התואר, אז היה לי צוות שכלל שני אנשי אקדמיה, שני מהנדסים מאוד מאוד בכירים בחברות גדולות מאוד, ושלושה מנכלים של חברות, שהם אלה שאמרו לי האם התואר והתחולות שלו מתאימות, והם היו לוקחים את הבן אדם לקידום הנכון בתוך התואר שאני מציע. כלומר, התואר נבע מהשוק, ואני עם יד על הדופק. כלומר, אני חייב פה להגיד, מי שיגיד לך שכל הדברים שהוא עושה נהדרים, לא אומר אמת. אני אגיד את זה בלשון עדינה. אני ישבתי מסיימי שנה א', של הנדסה וניהול, עומדים, סיימו חצי מהתואר, מהמוסמכים בהנדסה וניהול, ושאלתי אותם, מה הכשלים שלנו ומה אתם רוצים שנשפר? וזה עוד אחד מהשינויים שאנחנו מנחילים בתוכו, הם שותפים לתהליכי השינוי והעדכון, ולא תמיד אני יכול לשפר, ואחת התלונות שלי לגבי ההנדסה וניהול, הדרישות שלי ממי שבא ללמוד, אתה הולך לנהל. אל תחכה לסוף התואר להגיד, וואי, פה לא היה לי טוב. מנהל לא מחכה בסוף, כי זה מה שהיה פעם. זה לבוא ולהגיד בסוף, זה לא היה טוב. עשית בקרת איכות, לא עשית הבטחת איכות. אני מצפה ממנהל במהלך הלימוד לבוא ולשבת מולי ולהגיד לי, עדי, 1, 2, 3, צריך לשנות. אנחנו יודעים לשנות? אני משלב לדוגמה גמיפיקציה, מה שנקרא, משחקי ניהול בתוך הלימוד. כלומר, אנחנו מתחלקים לקבוצות, זה משחקי ניהול בינלאומיים שאנחנו עובדים איתם, חברות ענק עושות את זה, אקדמיה עושה את זה, היום זה כבר יורד לחברות בינוניות, ואנחנו מול, יחד איתם עושים משחקים בתחומי הניהול, בתחומי ניהול הפרויקטים, בתחומי ניהול תהליכים. אני אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה לשינוי, שבאפקה לקחנו והרמנו את הכפפה. משרת מנהל מוצר. משרת מנהל מוצר זה משרה מאוד מאוד ידועה בתוך ההייטק, שאומרים שאתה חייב לצמוח מתוך ההייטק כדי לשבת על תפקיד של משרת מנהל מוצר. אבל משרת מנהל המוצר כבר השתנתה. כי היום כשאתה יושב בתוך ההייטק ואתה רוצה לסמוח למשרת מנהל מוצר, אז זה לא תמיד רק מהנדס, זה לפעמים גם תכנת ולפעמים גם גורמים אחרים. אבל יש פה בעייתיות. כי היום מנהל מוצר, אז בחברות קטנות הוא עדיין כמנהל מוצר, כמו שאמרת, אנחנו יודעים להקים חברות, כי כולם יודעים לעשות את הכל. אבל כשאתה גודל, החברה גדלה, אז מנהל מוצר חייב להיות מנהל מוצר הנדסי, עם ראייה מערכתית קדימה אחורה לכל אורך הארגון. וזה שינוי מאוד מאוד דרמטי.
איך האקדמיה, שהיא מקום שרחוק מלהיות גמיש וסטגלן ואג'ילי, איך היא יכולה לחנך מהנדסים כאלה, שזה בדיוק מה שהם צריכים להיות, ואיך היא יכולה לעמוד בקצב של השינויים בעולם האמיתי?
נהדר. אני מאוד אוהב את השאלה. האקדמיה דומה לנושאת מטוסים. כלומר, האקדמיה כשלעצמה צריכה להסתכל על אורך שנים, איך אני משנה ומסתכל על מהלכים. אבל בתוך נושאת המטוסים האלה יש איים שבהם אתה חייב להיות אג'ילי, שבהם אתה חייב להיות מקושר, וזה מה שהאקדמיה, דרך אגב, במיוחד המכללות, מכללה היא הקשר, הגשר בין האקדמיה לבין תעשייה. ולכן, בצורה מאוד מאוד ברורה, האקדמיה אג'ילית בקורסים שאנחנו נותנים לבוגרים שלנו ולמוסמכים שלנו. אנחנו מסתגלים על ידי זה שהעקרונות יכולים להישאר הרבה מאוד שנים קדימה, מה שקבעת, כמו שאמרת, האקדמיה, המלאג, יגדיר לנו ל-20 שנה קדימה איך יראה התואר. אבל זה לא יהיה אותו תואר, כי בסילבוס מרצה רשאי וצריך לעדכן אותו בהתאם למה שצריך. יותר מזה, אנחנו מקבלים, הנשיא אפקה, פרופסור עמי מויאל, דוגל מאוד מאוד בחיבור לשטח. ולכן אני מאמין ואני רואה, ודרך אגב, אני הצטרפתי לאפקה, לימדתי במכללות נוספות, לימדתי בטכניון, הייתי חבר סגל נלווה בטכניון, ואני רואה את הגמישות זה שאם אני צריך, אני נכנס לנשיא המכללה, אומר לו, ופה 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 אני רוצה לשנות. ויש את הדיונים, ויש את התובנות, ויש את הדברים, אבל אנחנו עושים את זה. אני בקיץ הזה, עיקר עיסוקי היה לחדד את התואר. לחדד את ההסמכה, לחדד את הכלים הטכנולוגיים. דיברת על נושא הזה, שינוי. עד לא מזמן, וכתוב את זה במלאג, אתה צריך ללמד CRM. אבל סליחה, מה ההבדל בין CRM, Client Relationship Management, זה כלי שמנהל בעצם את הלקוחות שלך. מה ההבדל בין זה לבין ERP, Enterprise Resource Planning, שעוסק בניהול המשאבים שלך, שבתוכם גם יש לך את הראייה של ה-CRM. ולכן שינינו את הקורס הזה, לדוגמה, מניהול CRM לכלים היברידים לניהול מערכות. שיש מרצה שעוסקת בזה.
דוקטור עדי פוקס, ראש התוכנית להנדסה וניהול באפקה, מכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה לך.
תודה לך שערכת אותי, זה היה תענוג פה לספר עלינו, ואשמח להגיע בעתיד גם.